אוברול עם מאיה נוטקוביץ'.
ערב טוב תל אביב, מה שלומכם? אני מאיה נוטקוביץ', וכמו כל יום חמישי אנחנו מגישים לכם את אוברול. גם אריאל איתנו.
ערב טוב.
והתוכנית הזאת, מי שמכם מאזין אז מכיר, ומי שמכם לא, אז אני אגיד לכם, כל שבוע אנחנו מתכנסים כאן כדי לדבר על משהו שאני קוראת לו ביטוי עצמי. כלומר, איך האדם מביא את עצמו במקסימום, באותנטיות ובנאמנות למשהו. ולמטרה הזאת האדם זקוק קודם כל להכיר מי הוא, לתת תוקף לאיזושהי חקירה מסוימת, שהוא מבין בדיוק ממה הוא מורכב ומה מרגש אותו ומה מפעיל אותו ואיזה טריגרים ואיזה מנגנונים ומה מפחיד אותנו ומה מכאיב לנו, וגם להיות מסוגל להימצא במקומות לפעמים פחות נעימים. אבל once אנחנו מרגישים את כל הספקטרום של הרגש, כולל כואב, כולל שמח, אנחנו גם מסוגלים לשעות שם ולהביא את עצמנו לידי ביטוי. השבוע, כמו כל שבוע, אנחנו בוחרים איזשהו נושא שמאפשר לנו את הדבר הזה, את החקירה הזאת, שמאפשר לנו באמת להכיר את עצמנו, כדי שנהיה מסוגלים לתמלל לעצמנו מי אנחנו, מתוך נאמנות למה שמשמעותי עבורנו, ולא מתוך מה יגידו, והחיים שהוסללנו לתוכם, והנורמות החברתיות, ואם זה נכון או נכון, מקובל או מקובל. לבוא לידי ביטוי זה באמת קודם כל לעבור איזשהו ריפוי. וזה בדיוק הנושא של התוכנית הזאת. הפעם בא לנו לדבר באמת על ריפוי. וריפוי זה מילה נורא נורא גדולה. האמת שפיצחנו פה כל מיני מילים גדולות, כמו אהבה וערך עצמי, והפעם בא לי לגעת בריפוי דווקא מהמקום שאנחנו מתייחסים לטיפול בעולם המערבי כריפוי. ואני רוצה לעשות את ההבחנה המאוד דקה הזאת של טיפול וריפוי, זה לא אותו דבר. טיפול בחוויה שלי זה משהו שהוא משהו שהוא חיצוני יותר, סימפטומטי יותר. ריפוי זה משהו שהולך באמת לעומק, לשורש, מגיע באמת לנקודה שבה הכל מתחיל, מפצח אותה, עושה איזשהו שינוי בה, משנה לנו תפיסות עולם, משנה לנו פרדיגמות, משנה לנו את החוויה שלנו, את עצמנו, משנה את החוויה של הסביבה שלנו. זה ריפוי, וריפוי מגיע ממלא עולמות ועם המון כלים, ממנטליים לרגשיים ועד למוזיקה ותנועה. אז אני לא אדבר עוד הרבה, אני רוצה להתחיל. יאללה, אנחנו מתחילים. והראשונה איתנו באולפן היא ויטל זינגר, מדליסטית בריקוד פארלימפי, מפתחת שיטת Dance Your Life להגשמה פורסת דרך.
ייי.
גברת, קודם כל חזרת מגביע העולם עם שתי מדליות כסף.
אמן.
מטל, מי שמכם לא יודע, היא מדליסטית פארלימפית בריקוד.
נכון, ריקוד תחרותי.
ריקוד תחרותי, והיא בספורט תחרותי כבר המון המון שנים, היא בעל כיסא גלגלים מגיל מאוד צעיר, אנחנו מדברים על זה כל פעם שהיא באה להתארח.
נכון.
שתי מדליות כסף, כבוד.
תודה, כבוד גדול לי לעלות עם הדגל, באמת.
וזה מביא אותי לנושא של היום, תדעת, ריפוי. זאת אומרת, זה קלישאתי למדי, כיסא גלגלים, טראומות, מחלות, עניינים, ועכשיו הספורט התחרותי, ויש רגעי משבר, אני בטוחה, יש לכולנו, אבל בטח בסביבה כל כך אינטנסיבית. בא לי לשמוע את הטייק שלך על ריפוי מול טיפול.
אני יכולה לענות על זה בכמה כובעים. אני אתייחס קודם למה שאת כיוונת לגבי הספורט. אני חושבת שריפוי וטיפול הם עולמות מקבילים בעיניי. זאת אומרת, השאלה היא, האם לרפא זה הרי להחזיר מצב, להחזיר משהו למצב תקין. אפשר לרפא איבר, גוף, מערכת יחסים, רגש, תחושה, אפשר לרפא נפש. הריפוי בא לידי ביטוי ברגע שאתה, את מרגישה שאת הגעת למצב תקין. הטיפול הוא הדרך לשם, הוא הכלי, הוא התהליך. יש דברים שלא ניתן לרפא מיידית. יש דברים שכן, אגב, אני חושבת שזה אחד ההבדלים בין טיפול לריפוי, שריפוי לא חייב להיות תהליכי. אפשר מיידית, גם בעצמנו, לעצמנו, לרפא. תהליך כדאי שיעבור גם א' עם עזרה חיצונית, אבל גם במשך זמן, כי צריך לרדת לעומקים ולרבדים, וממש כמו שאמרת בפתיח, כן. לטפל דברים, בדברים מהשורש.
אני מניח שברגע שאת מגיעה כבר לשורש הבעיה, זה כבר חלק גדול מהריפוי.
נכון, אבל הריפוי עצמו זה הפינאלי. זאת אומרת, אם אני צריכה איכשהו לצייר את זה, מבחינתי איך שאני רואה את זה, הטיפול או הדרך, הריפוי או התוצאה.
מגניב, אוקיי. Okay.
Okay. הריפוי זה אבי של בום, חזר המצב לתקינותו.
כן.
הטיפול הוא יכול להיות קצר, ארוך, הוא יכול להיות זמני, חד פעמי, מתמשך. הוא יכול להיות במגוון צורות, אגב, הטיפול גם משתנה מבין אדם לבין אדם. בספורט למשל זה עובד גם וגם. זה עובד גם במקום של איפה אני מרימה את עצמי באותו רגע לאותו רגע, ומרפא את עצמי בעצם באיזשהו במפ או איזושהי מאמורה או איזושהי גומה שיש לי שאני מטפלת בה אד הוק באותו רגע להרגע, והחזרתי מצב לתקינותו. וגם במצב מקביל, אנחנו כל הזמן עובדים על חוסן מנטלי, אנחנו כל הזמן עובדים על מנהיגות, על רוח ספורטיבית, על ענווה, כשמנצחים אפילו, על תחקור, על לקבל הפסדים ברוח ספורטיבית. יש המון דברים שהם תהליכיים בתחום. אז לדעתי שניהם חיים בעולם הספורט. אם אני אענה על זה בקובע שלי כמאמנת, אז כמאמנת אני חושבת שאני גם כשאני מלמדת אנשים בלרקוד את החיים, אני מלמדת אותם את שתי המתודות בו זמנית. זאת אומרת, גם אנשים באים אליי להתאמן, לייעוץ, למנטורינג, לקבל ממני איזשהו ליווי תהליכי אישי לדברים שהם עוברים, כדי שאני ידע לשאול את השאלות שהם לאו דווקא ישאלו את עצמם, ולהגיע לתשובות שנמצאים בתוכם, אבל אני לא מביאה להם את התשובות. ומצד שני, אני מאוד מאמינה גם, ואני מאוד משתדלת ליישם את זה גם בדוגמה אישית, אני מאוד מאמינה באחריות אישית, וביצירתיות, שזה לרקוד את החיים גם, ולצאת לפעולה. עכשיו, ברגע שבן אדם לוקח אחריות, ומוצא דרך יצירתית ויוצא לפעולה, הוא יכול לרפא את עצמו. למשל, אני אתן דוגמה.
בדיוק באתי לבקש, קדימה.
ראיתי את זה עלייך. אני אתן דוגמה לשני כלים שהם משלימים אחד את השני, והם עולים לי כי הם טריים מאוד. אני אתן אחר כך סיפור עליהם. יש כלי, למשל, שאני קוראת לו לשחרר החוצה. לשחרר החוצה, מה זה אומר, את מה אנחנו משחררים קודם כל? אנחנו משחררים דברים שמעיקים עלינו, דברים שיושבים עלינו. לפעמים אנחנו אומרים, נכון, אנחנו מרגישים כזה יורדת אבן מהלב. ממש מרגישים שיושב עלינו משהו, שהמוח שלנו מתפוצץ, שמפוצץ במחשבות שלא עוזבות. וזה מה שאנחנו נרצה להוציא. זאת אומרת, זה כרגע מעמיס עלינו ונרצה להוציא.
באיזה אופן?
איך להוציא? זה כבר אמרתי שהוא תלוי הבן אדם עצמו. וכל בן אדם לומד להכיר את עצמו, בין אם על ידי עזרה של תהליך ליווי, או בין אם חקירה עצמית פנימית, לומד להכיר, אם אנחנו למשל פיזיים יותר, יש אנשים שמשחררים מעצמם בצורה פיזית, יוצאים לריצה, יוצאים להליכה. יש אנשים שהם יותר טקסטואליים, כותבים, כתיבה אינטואיטיבית למשל. אם כותבים בצורה ממושכת, מגיעים, אפשר לחשוף רבדים עמוקים עמוקים מאוד, שזה הרבה מעבר למה שהיה לנו במודע. זאת אומרת, אחרי כמה, שואלים אותי למה נגיד 10 דקות או 7 דקות, כי אחרי כמה דקות, שכתבנו על הדף את כל מה שאובייס מבחינתנו שהוא במודע שלנו,
אנחנו מתחילים לגעת.
מתחילים לחקור ולגעת בתת מודע, ואז פתאום עולים דברים, הופתעתי, רגע, ואז זה מביא אותנו לתובנות חדשות. זה למשל עם טקסטואלים. אם הם מילוליים, מדברים. לא חסר, אפשר לשים לב שאני מילולית.
גם אנחנו.
בדיוק. אז מדברים עד אינסוף, לפי דעתי, אני לפעמים עושה תרגילים שאני 10 דקות מדברת, נונסטופ על אותו דבר.
את מקליטה את עצמך?
אני לא מקליטה את עצמי, כי זה חלק מהעניין של בחירה אישית שלי, כמו שכשאני כותבת, אני זורקת את הדפים. Okay. כי העניין הוא הפעולה עצמה, העניין הוא לשחרר.
נכון.
לשחרר, ואחר כך התובנות התבשלו מעצמן בקצב שלהן. אנשים ויזואליים, למשל, לוח חזון, ציורים, יש אנשים, יש לי מתאמנים שעושים תזרימים, עושים כל מיני...
פיבות.
בדיוק. זאת אומרת, כל אחד מוצא את הדרך שלו. זה לשחרר החוצה.
מעולה.
זה גם לשחרר את זה, וגם להשתחרר מזה. הכלי השני, אני קוראת לו לקפוץ לסירה, והם קצת משלימים בעיניי, כי לקפוץ לסירה, כמה פעמים אנחנו שומעים כולנו באותה סירה, אבל כמה פעמים באמת אנחנו קופצים אליה. בשביל לקפוץ אליה צריך למצוא אותה, לחפש אותה, להגיע אליה, ואז להחליט לקפוץ אליה. הנה פה שוב האחריות האישית, היצירתיות והיציאה לפעולה, אוקיי?
כן, צריך לדעת בכלל שיש סירה.
צריך לדעת שיש סירה, והאמת היא כשיודעים בידיעה, פנימית, והיום, האמת שלכל דבר, דיברנו על זה לפני כמה תוכניות גם, אתה אף פעם לא לבד, תמיד יש עוד מישהו באותו מצב, אוקיי? כשבידיעה הזאת שיש הכל מהכל לכולם, גם הדבר הכי נדיר, הכי משוגע שנראה לך שאת עוברת לבד, כנראה שיש עוד לפחות מישהו אחד בעולם הזה שעובר את זה. העניין הוא האם את לוקחת אחריות אישית בלנסות לחפש את זה, למצוא את זה, להגיע לזה, ואז באמת להיות במין... בסירה הזאת, שהיא סירה מטאפורית, כי זה בעצם להיות במקום שחולקים איתך, לחלוק את אותו דבר, את אותה חוויה, אנשים שמבינים אותך, אנשים שרואים אחד את השני.
היום. בדיוק על זה.
בדיוק. וזה כלי שאני רואה אותו, א', הוא עוזר לי מאוד ברמה האישית, ואני רואה אותו מפעם לפעם, כל פעם בצורה שלו שמתאימה לכל מתאמן אחר, פשוט משנה עולם. באמת משנה עולם. ברגע שאנחנו מפתחים את היכולת שלנו להיות גם יצירתיים וגם לקחת אחריות וגם לצאת לפעולה, אז אנחנו פשוט מגיעים לתובנות אחרות ומרפאים משהו שאפשר לרפא, כמובן מצבים שאפשר לרפא מעכשיו לעכשיו. לדברים שצריך יותר זמן, יותר עבודת שורש, זה ליוויים.
ברור לי. אוקיי, אז בואי ניקח את שני הכלים האלה, ובדקה האחרונה שנותרה לנו, בואי ניישם את זה על דוגמה.
אוקיי, אז אני אתן לך דוגמה מאתמול, אוקיי? בגלל זה היה לי כל כך טרי. אנחנו אתמול נפגשנו מפגש חברים. אוקיי, היה שבוע מאוד 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 קשה, אני כמובן חוזרת מהתחרות, אני מאושרת עד הגג ומותשת עד הגג באותה מידה, ועוברים המון המון דברים כמו שעוברים על כולנו. והיה לנו מפגש חברים והוא היה בירושלים, ואני 50 דקות מראשון לירושלים כשאני נוהגת, אני סוגרת את הרדיו, אני מדברת לעצמי את כל מה שיושב עליי.
גדול.
מדברת לעצמי בכל רם, צורחת לי, אני אוהבת לצרוח באוטו, צורחת, זה לא מזיק לאף אחד, וזה מוציא ממני אנרגיות. היה איזה שיר טוב, שרתי אותו בכל הקולות, כמה שהריאות שלי נתנו לי.
כן.
ודיברתי נונסטופ דילמות שהיו לי. זה יכולה להיות דילמה עם הבן זוג, ודילמה במשפחה, ודילמה בעבודה, ודילמה ביני לבין עצמי. וגם דאגה למשל לעצמנו, או למה שקורה למדינה. כשהגעתי למפגש עצמו, בגלל שהוצאתי כל כך המון מעצמי, היה לי מקום להכניס. ובאתי מוכוונת לקבל, לקפוץ לסירה. באתי לסביבה שאני יודעת שיש לי המון המון חברים אהובים ויקרים שם. המון מכנה משותף בינינו, אנחנו מבינים אחד את השני. ובאמת באתי מוכוונת לקבל כל שביב של אהבה, של חיבוק, של עיניים טובות, של אפילו... זה מטעין הדדית, והתנה הדדית היא כוח מרפא.
זה מהמם, רוקנט כלי היה לך מקום...
בדיוק.
מדהים.
בדיוק.
ויטל זינגר, גבירותיי ורבותיי, אם אתם רוצים לעקוב אחרי הדבר המאוד יוצא דופן הזה, vitalzinger.com היא אדירה, ויש לה שיטת אימון מטורפת. אני מעריצה אותך. תודה רבה.
אני אוהבת אותך מאוד. תודה.
תודה רבה.
Overall, אימאיה נוטקוביץ'.
ואנחנו חזרנו ונמצא איתנו באולפן גילי זיגמן, מוזיקאי, יוצר ומפיק ישראלי.
שלום.
שלום.
תודה שאתם מארחים אותי פה.
והוא גם איש מקסים. Trust me. Yes, darling, תקשיב. טוב, קודם כל, הסיבה שקראתי לך כאן, כי ריפוי דרך מוזיקה בעיניי זה אחד הדברים.
מוזיקה בכלל היא דבר מדהים, שמאוד שולט על החיים שלנו בהרבה מובנים, ובמיוחד בריפוי ו...
כן, זו הסיבה גם שאני כל כך הרבה שנים מתעסק במערכות סאונד, אני מרגיש שאני כל פעם שאני שם למישהו מערכת כאילו שהיא נשמעת פיין, אז יש בזה המון ריפוי, אחר כך כל דבר שהוא שומע, זה מלווה אותו שנים.
מעניין אותי איך אתה חווה, אתה יוצר,
כן,
אתה יוצר, נכון. אתה מוזיקאי, אתה יוצר עבור צמיחה, אתה יוצר עבור זמרים אחרים.
נכון, כן.
וכי יצא לי לדבר איתך אופליין, ומעניין אותי איך אתה חווה כשהמוזיקה מגיעה אליך. זאת אומרת, למעט זה שהיא מרפא את מי שמאזין לה אחר כך, היא עוברת דרכך גם כן?
בוודאי, בוודאי. כיוצר, אני בעצם פילטר, אני צינור. המוזיקה מגיעה דרכי, אני לא יוצר אותה באמת, כל יוצר אמיתי גם יגיד את זה, שבעצם אנחנו סוג של משדר. והאומנות האמיתית זה להביא את היצירה שאנחנו שומעים או מרגישים או שמקבלים את הרעיון בעצם לעולם הזה. ולהביא אותה בצורה שבאמת היא תעשה טוב.
איך אני אנסח את זה? זה מגיע, נכון? אתה פשוט יודע. זה מגיע. אתה פשוט יודע. עכשיו, אני מבינה למה אתה מתכוון. אבל אני עכשיו מאזין לנו איזה מישהו שחוסם את הדבר הזה, חוסם את הערוץ הזה. איך הוא יודע לפתוח אותו? איך הוא יודע לזהות?
קודם כל, אני מאוד מאמין שבכל אחד מאיתנו יש את המקום הזה שהוא יכול לקבל את היצירה שלו, את העשייה שלו, ולבטא את האומנות שלו באמת כלפי חוץ. הרבה מאוד אנשים לא יודעים לגשת אל המכשירים האלה, אני קורא לזה מכשירים, וגם אלה שיודעים צריכים לפתח אותם במשך הרבה שנים בשביל שזה יהיה מאוד אפקטיבי כלפיהם או כלפי היצירה או כלפי המטרה בכלל.
ואתה, כשאתה חווה את זה, הרי מוזיקה ויצירה בכלל מגיעה בדכדוך, לא רק בשמחה, המון יצירות.
המון רגשות, המון, זה עוד הפעם, הרגשות שלנו והאופי שלנו, ומי שאנחנו הם הפילטר באמת, שאנחנו נעביר דרכו
וגם אותו בן אדם בתקופות שונות, הוא פילטר שונה, הוא משקף את מה שהוא מרגיש באותו זמן.
זה מדויק, אנחנו באמת משתנים כל הזמן, לפעמים בצורות קטנות שאנחנו לא מרגישים ביום-יום, כן. אבל לאורך תקופה אפשר לראות באמת שכל בן אדם עובר את התהליכים.
כמו שאנחנו מתפתחים במנטלי, בנפשי, ברגשי, אז ככה גם היצירה שלנו מתפתחת.
בדיוק, ולמעשה אפשר לראות גם בחיים של יוצרים, בדיסקוגרפיות, תמיד את הדרך שהם עושים.
כן.
לפעמים את הקושי, לפעמים תקופות שהם מתקשים מאוד גם ביצירה שלהם, גם לבטא את עצמם, ולפעמים את התקופות השם בפיק.
אתה גם מרגיש את הרגש מאחורי הלחן, או מתחת.
כן, שוב, זה כיוצר הבחירה שלי איזה פילטר לשים. אם באמת נעשות לתאר את זה בצורה יותר עצובה, או בצורה של תקווה בעצם, וזה בבחירת המילים והקונטקסט.
בצורה יותר דרמטית גם לפעמים.
כן, ושוב פעם זה בהתאם למטרות יצירה שאתה יוצר לעצמך.
זה גם הביא אותי, מחבר אותי לשיחה הקודמת, שהיא דיברה בעצם על כל מיני כלים של שחרור. זה גם בעצם סוג של פרוססינג, נכון?
כן.
מוזיקה היא גם סוג של שחרור.
בטח. אני חושב שעוד הפעם, כל יוצר, כל אדם שניגש לתחום הזה, ליצירה, הוא בוחר גם את המקומות שזה ירפא אותו. בעצם, אני יכול להעיד על עצמי שבתור ילד, לא הייתי מאוד מקובל בתקופות מסוימות, והמוזיקה הייתה לי חבר, ממש חבר, ומשהו לאחז בו. זה בעצם מה שהפנה אותי לרצות להיות במקום הזה, שאני אוכל לתת את מה שאני קיבלתי. לקחה גם שנים להבין את זה באמת בתהליכים, אבל זה שם. ואני חושב שהרבה אנשים גם נאחזים במוזיקה, ביצירה, באומנות, בשביל, את יודעת, במרכאות.
היה איזשהו מחקר שקראתי שאומר שאם אתה עכשיו שומע, נגיד עכשיו אתה פתאום שומע ברחבה, שיר כזה שמאוד אהבת בתור ילד, שאתה מכיר כל תו, כל פיפס, כל זה, אז הוא מהווה כריפוי כי אתה...
הוא מחזיר אותך.
ה-DNA שלך בעצם מתחיל לחזור להיות צעיר יותר, רק מהשמיעה של, 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 של הטרק הזה, והתדרים שם וזה, הם בעצם מייצרים reverse engineering לגוף שלך באותו רגע.
זה מדהים. אני בכלל נדע מהקטע הזה, שכל אדם במוח שלו, יש... תדר מסוים שמתאים לסגנון מוזיקה או תדרים לפעמים בריפוי וכאלה, אבל כל אחד מאיתנו אוהב משהו אחר, ובעצם המוזיקה נוגעת לנו במקום מסוים, והסגנון מוזיקלי שאנחנו כאילו אוהבים ומרגש אותנו, נוגע לנו במקום מסוים, בגלל זה גם הפלורליזם המוזיקלי שיש.
כן, אתה בעצם... חושב שזה נובע יותר לזיכרון, או זה נובע יותר ל... לא יודע מה, עיצוב החיים שלך במהלך הילדות שלך, מה אתה חושב שמשפיע על מישהו לאהוב סגנון אחד ולא אחר? כי אנחנו עברנו כמעט את כל הסגנונות האפשריים ב-20 שנה שאנחנו מכירים.
אני חושב שזה שילוב של כימיה במוח עם המציאות שאדם חווה, החוויות שלו, חוויות שהוא עבר בילדות, בהתבגרות, ו... זה עוד הפעם, זה סוג...
It makes sense, שנייה, it makes sense, כי בעצם אנחנו לא אותם אנשים הרי שהיינו לפני 20 שנה.
ברור.
22 כשהכרנו. ועברנו עם עצמנו דרך, ומעברים נוירונים חדשים נוצרו בהוקו בהיקרוק, השתננו, זאת אומרת, בין אם השתננו בתהליכים ארוכים, או בין אם השתננו בטריפים פסיכדליים, אבל השתננו. בסדר, המעברים נוצרו, וזה מתחבר לתדר אחר של מוזיקה. כל קפיצה כזאת. מעניין אותי מה התגובה שבחוויה שלך הכי רגשה אותך למישהו שהגיב למוזיקה שלך, שהוא ירגיש את זה כריפוי. קרה דבר כזה?
זה קורה הרבה, אני הרבה מאוד מבלה באולפן עם אנשים שמורכבים בדרך כלל מוזיקאים ויוצרים, והרבה פעמים יוצא לנו פריצות דרך אישיות, גם שלו, לפעמים גם שלי, בעצם בהבנה של הדברים. למה בעצם אני אעדיף פאטרן מסוים של אקורדים שתמיד ישמע לי טוב, או כלים מסוימים, נגיד גיטרות ייגעו בי יותר טוב מפסנתר, או...
אוקיי.
אז שוב פעם, תמיד אנחנו מגלים את זה על עצמנו, כמו שאמרתם קודם, גם זה דרך ארוכה מאוד עם העצמי שלנו.
כן.
ועכשיו אנחנו מדברים נניח מהצד של המאזין, לא מהצד של היוצר. עכשיו אני בן אדם שמקשיב לתוכנית הזאת או מישהי, והייתי רוצה להבין מה באמת מרגש אותי מוזיקלית, ואני שומעת מוזיקה, אני שומעת ברקע, כל מיני ז'אנרים נניח, מעורבב לי. איך אני יודעת מה באמת נוגע לי באזור המסוים הזה במוח ומדליק אותו?
בשביל זה, לדעתי, כל אדם צריך לפתח את הכלי שלו עם עצמו, ולהבין את העומקים, אפילו הקטנים, הרדודים של האישיות שלו.
זה מה שאני באמת. שואלת, אתה צדן, איך?
אם אני בן אדם מאוד רגשי, אז מוזיקה מרגשת נגיד, תיגע ביותר. אני בן אדם של...
מרגשת כלומר מה, בלדה רומנטית?
לשם העניין, כן, אבל זה קשה לשים את העץ בשום. כן, בדיוק. ברגע שיהיו נוטים מסוימים ותדרים מסוימים שיצאו אליי מהרמקולים האלחוטיים, כמו שאמרת קודם, זה ישנה בדברים. אנחנו משתנים גם עם מוזיקה. אם זה ריפוי, אם זה state of mind, אם זה בכלל התקשורת שלנו כלפי המציאות.
אני זוכר שהכרתי את החיית שומעת הרבה מאוד מוזיקה קלאסית.
נכון.
אז זה מאוד, זה סממן למשהו שהוא מאוד מאוד open minded.
שמעתי המון מוזיקה קלאסית.
כן, תראה, יש המון תיאוריות להרבה סגנונות, ותמיד אנשים ששומעים מוזיקה מסוימת גם פתאום יתלבשו ככה לפעמים, ויאמצו עליהם את כל ה...
נכון.
אז העיקר באמת ש... זה החמצן של הנפש בסופו של דבר, המוזיקה, והיא דבר אינסופי שקיבלנו במתנה, אומרים לא. יחד עם התורה, המנגינה, הם שניהם אינסופיים, הם שניהם מתנה לעולם הזה, וצריך לדעת ליהנות באמת, ולהפיק את הטוב ביותר.
אנשים תגלו את הסוג מוזיקה מאוד מסוים שמרגש אתכם, ולא רמקול בלוטוף JBL קטנצ'יק לא יספק במקרה הזה. תביאו את עצמכם לאיזה מקום שאתם טובלים בתוך מוזיקה ותרגישו מה עושה לכם את זה.
צאו לרקוד.
באמת ריפוי, צאו לרקוד. גילי זיגמן, תודה
רבה. תודה רבה שהרחתם אותי.
קצת מוזיקה, אפרופו מוזיקה, וכבר חוזרים. ואנחנו חזרנו ונמצאת איתנו באולפן שרית רוזן, מטפלת רגשית, מתמחה בשדרוג מערכת יחסים זוגית, הורית ועסקית. ערב טוב.
ערב טוב.
קודם כל ברוכה הבאה.
ברוכים, אני מציינים.
פעם ראשונה שלך איתנו.
נכון.
בואי נדבר באמת על ריפוי כמו שאת חובה אותו. עם עצמך ובקליניקה.
ריפוי בעיניי זה אחד הדברים המהותיים שאנחנו יכולים לחוות בעצמנו, לחוות בגלגול הזה. זה היכולת באמת לשנות דברים מהיסוד. אם אני חושבת על ההבדל בין טיפול לריפוי, אז טיפול הוא באמת נותן מענה נקודתי. הוא יכול לשנות לי נקודת מחשבה, הוא יכול לגרום לי לבצע פעולה שלפני כן היה לי קשה לעשות. היופי בריפוי זה רגע להבחן מאיפה הגיע קושי, או מה בעצם, כי הפעולה היא הסימפטום, ובתוך המקום הזה שאני יכול לזהות מה הקושי, החקירה הזאת היא מאפשרת לי שינוי מדהים, כי פתאום יש לי בחירה. מה שקורה כשאנחנו לא מודעים לבחירות שלנו, אז התגובות שלנו הן יותר אימפולסיביות, תגובתיות. יש לנו איזשהו רצון להגן על משהו פנימי בחוויה שלנו, זה בין הכפתורי של הביטחון והסכנה, ואנחנו לא לגמרי נהיה מודעים מאיזה מקום אנחנו בוחרים כרגע. ולכן הריפוי מאפשר בחירה, שמשהו מדהים בעיניי, כי אתה מצליח לראות דברים שלפני כן בכלל לא היית מודע עליהם.
מדהים, ואני חושבת שבעצם בכלל הנקודת התחלה של כל השיח הזה, זה שהאדם זקוק שנייה רגע להיות מוכן ורגוע אל מול להסתכל לעצמו בלבן של העיניים.
אני חושב שאנשים לא מבינים כמה טוב הם יחושו כשהם יחושו ריפוי, כי ביסוד בדרך כלל ריפוי יביא אותך לאיזשהו גרסה משודרגת של עצמך, לא גרסה שאת זוכרת שבו הרגשת יותר טוב או שהיית יותר טובה, אלא למשהו הרבה יותר פתוח ובדרך כלל קצת יותר משודרג. זה מה שאני קורא לו ריפוי לצורך העניין.
אוקיי, בחוויה שלי באמת כדי להגיע לנקודת ההערה הזאת, זה באמת איזושהי הסכמה שנייה להימצא ולהסתכל למשהו בלבן של העיניים שהוא מורכב עבורי.
אני מאוד מסכימה איתך, כי קושי הכי גדול של אנשים בקליניקה זה רגע לחוות רגשות שקשה להם להפנים אותם. בכלל כל המנגנונים של הסכנה וביטחון, הם נוצרו מתוך איזושהי חלוקה מאוד דיכוטומית של שחור ולבן, של אני בסדר, לא בסדר, ומתוך איזשהו תג מחיר שצורף לזה, שאם אני בחוויה לא יהיה בסדר, אז משהו ישתבש ואני אשאל המחיר. זה יכול להיות חוסר שייכות, חוסר אהבה, ולכן היכולת להסתכל על לבן בעיניים, היא קודם כל באמת להסכים לגלות קודם, קודם כל, שיש סכנה, לראות כי המון אנשים בכלל לא מודעים שהם מגיבים מתוך מקום שהוא חרדה, הם אומרים לי, לא, מה פתאום, אני לא מפחד. הם לא בשלים עם רגע לראות שרגע, אז למה עדפת, או למה התרחקת, האם העדיפה הזאת הייתה איזשהו מנגנון הגנה, האם ההתרחקות היא כי לא יכלת להכיל את הכאב, והתרחקת מהבן אדם, אבל בעצם התרחקת מהכאב שלך. וכשאני רגע מסכים לפגוש את זה, לא ממקום של אשמה, כי אשמה היא מקור הבעיה. שרגע אני יכול להסתכל על העולם כאני אנושי, ואין פה אשמים. אולי יש חוסר איזון, אולי פספסתי משהו, אבל רגע לשחרר את השורש האשם, כי אף אחד לא רוצה להרגיש אשם. בגלל זה הרבה פעמים במערכות יחסים אנשים התגוננו. מישהו יבוא וישטח בפנייך את הקושי, והשני יגיד, לא, אבל אני כזה וכזה וכזה, איך את לא רואה?
כן, אני מיד משייכת את זה אליי.
נכון, אז אין שיח, ובאמת בקליניקה אני נתקלת הרבה פעמים, גם בנוער שמגיע אליי, שיש קושי רגע גם להורים, לפגוש את זה שיש פער. וזה בסדר שיש פער, זאת אומרת, אם לא נפחד מהדיסוננס, ונסכים רגע לקבל אותו כמשהו שקורה, כחלק מהחיים שלנו, זה כמו לרצות לנסות לרוקן את הים מהגלים. הרי אם אני אחשוב על זה ככה, זה נשמע לא ריאלי.
אבסורדי, כן.
אבל אנשים מנסים לעשות את זה בחיים שלהם, יש גלים של חוסר אונים, של בלבול, והם מנסים כמו לעמוד עם הגב ולנסות להעיף את זה, כן. מתוך איזו מחשבה שאם יש גל, אז משהו רע יקרה.
מה שנקרא לרסן את הגל. נכון. אתה לא באמת יכול.
נכון, זה... אבל כשבן אדם מוכן רגע לקבל את זה שזה קיים, והוא לא נלחץ מזה, אין לזה תתג מחיר, אלא מוכן רק להתבונן בזה. ולראות איך בתוך המקום הזה שפוגש את זה בחוויה פחות מבועלת, או פחות נוקשה, אני יכול רגע להקניק לעצמי ביטחון מתוך באמת שינוי נקודת מבט או הבנה שאין לי צורך בפעולה אימפולסיבית הזאת.
בואי ניקח את זה דרך דוגמה כדי שזה יהיה יותר ברור למאזינים.
ויש לי עוד שאלה, מתוך הניסיון שלך, ברגע שמישהו כבר מצליח לעשות את זה בפן מסוים בחיים שלו, הוא יכול אחר כך לבוא ולהעתיק את זה בפנים מסוימים? זאת אומרת,
פנים נוספות.
פנים נוספות.
כן.
הרעיון הוא, נכון. הראשון אני מניח הוא הכי קשה.
נכון, החקירה היא רגע מאפשרת שנייה פאוזה להתבונן. אני אתן דוגמה, זאת אומרת, יש לי באמת הפרעת אכילה, זה משהו שמאוד נפוץ כרגע.
כן.
המון אנשים בהפרעת אכילה, הם התעסקו באוכל, אוקיי? וחלק מהבעיה זה שהפרעת אכילה היא מחלה משפחתית. הנערה היא לא חולה, אלא יש בבית מחלה של שליטה. הנערה פשוט סיגלה לעצמה איזשהו הרגל של דרכו היא שולטת ויכולה להגיד מעשי שלה. במקרה הזה זה מסכן חיים, אבל הסיפור הוא לא האוכל.
בדיוק.
ורגע להבחן את זה, כי המון פעמים בטיפולים יכניסו אותה למנגנוני שליטה נוספים, תפריטים, שקילות, וזה רק ייצור איזושהי התנגדות עוד יותר גדולה, כי כל מה שהבחורה הזאת רוצה זה להחליט על עצמה.
כן.
ולכן...
כן, זה כאילו כל הטיפולים הקונסרבטיביים משחקים לתוך המנגנון.
נכון, אז כשאני באמת לוקחת טיפול בנושא כזה, אני קודם כל מבדה מה היה הצורך הראשוני, למצוא איזה מקום שדרכו זה הסי שלה, אוקיי? כי באמת הסיפור של המשקל זה כתוצאה מחוויה שבבית לא דיברו רגשות, אוקיי? ההורים ממקום מאוד אוהב, נורא רוצים לדאוג לילדים שלהם, אבל כשזה לא עובד להם כמו שהם צריכים, אז באמת יש את היציאה מאיזון, ואז הדאגה הופכת למעין חרדה שהילד יכול לחוות אותה כאכזבה. אכזבה עבור ילד היא חוויה של לא אוהבים אותי, לא בטוח. כי ההורה בלי לשים לב יכול לא לדבר איתו. או יכול לצעוק עליו. וכשאין באמת תקשורת רגשית שרגע לדבר את הקושי או את הפער, אז הילד יכול לחוות את זה כחוסר אהבה. אז מבחינתו זה לא בטוח, כי זה בא והולך. רגע אחד אוהבים אותו, רגע אחד צועקים עליו, רגע אחד מדברים איתו, רגע אחד לא. ואז הוא מחפש
וזה
משהו...
וזה לא בשליטתו.
נכון, ואז הוא מחפש משהו שיהיה בשליטתו, שדרכו הוא יוכל לחוש את הביטחון הזה שזה לא זז.
וואי, מטורף.
אוקיי? וכאילו, אם אני אשאר על המשקל הזה, אני אתן לעצמי ודאות, וזהו, והוודאות הזאת תאפשר לי להרגיש באופן תמידי שאני אהובה, שאני לא מסתכנת בלאבד את זה.
עצם העובדה שזה דווקא תת משקל, זה מכיוון שיש בזה עוד אלמנט של תשומת לב, כי היא יכלה לשמוע משקל שהוא קצת יותר תקין.
יש אלמנט שהרזון הוא נחשב כמשהו יפה, ואני מוודא שכשאני רזה, יאהבו אותי.
זה גם כן, זה חלק מההסללה לתוך עדר מסוים של המקובל והנורמה החברתית. וואו, זה מטורף.
ואז באמת בסיטואציה כזאת, זה רגע לאפשר לנערה הזאת להבין את ההסכם שהיא חתמה אליו. כי אם היא לא מבינה את ההסכם שהיא חתמה עליו, היא לא תוכל להשתחרר מזה. היא תמשיך להתעסק באוכל, ולא להבין שבעצם כל משאלת ליבה, זה למצוא את הביטחון בעובדה שהיא אהובה. והדרכים שאני עובדת, בטח כאילו כשהם באמת זה מתבגרים, זה לתת להם כלים לייצר תקשורת. כי הפגיעות היא שומרת עליי, ואז גם התקשורת. כי אם אני יכולה להגיד לאבא שלי, תקשיב, כשאתה כועס עליי, אז אני נבהלת. אז אני בכלל לא מצליחה לשמוע את מה שאתה רוצה להגיד לי, כי כל מה שאני שומעת זה שאני לא בסדר. אני רוצה לשמוע את מה שאתה רוצה לומר לי, אבל אפשר כאילו שזה יהיה בטונציה אחרת. אז אני בעצם רגע מאפשרת לה ללמוד קודם כל לזהות את מערכת ההפעלה של מי שסביבה, ולראות שהרבה פעמים ההורים הם לא תמיד יודעים. אנחנו גם לא קיבלנו ספר להורות. והרבה פעמים החוסר אונים גם גורם לנו להגיב בצורה לא מאוזנת.
וזה מאפשר לה גם להרגיש שפגיעות זה לא הופך אותה לפגומה.
נכון.
זה לא הופך אותה ל-less than.
נכון, וזה מאפשר גם לבוא ולהגיד, אני קשה לי עם זה, ולחשוב איך אני יכולה לתמוך בקושי הזה מבלי לגנות אותו, או לחשוב שהוא בעייתי, אבל כן להתחיל למצוא לעצמי מקומות שדרכם אני יכולה לתמוך בקושי שלי, זאת אומרת לקבל אותו.
יקירתי,
כן.
זה מדהים, יש פה עוד המון המון להגיד, והייתי רוצה גם לשים להם איזשהו כלי של לעבוד עם המקומות האלה שאנחנו מנתבים אותם למקומות קשוחים, אבל אנחנו יכולים לנתב אותם למקומות אחרים, אבל כרגע כבר נגמר לנו הזמן,
okay.
אז אני אקח ממך את הכלי הזה ואנחנו נשים אותו לסרטונים, חברים, זה יהיה בסושל שלנו, תעקבו ואנחנו נרשום לכם אותו. שרית, okay. רוזן, תודה רבה.
תודה.
בירום מלא עם אריאל נוטקוביץ'.
חזרנו ואנחנו עם רועי שחם, מורה למיניות, מתמחה בליווי גברים בתהליכי התפתחות. קבוצות, יחידים, עם דגש על פסיכו...
תרפיה.
דרך הגוף.
כן. זה ארוך, סליחה.
בבא, אתה חייב משקפי קריאה.
אני עושה את אלה קריאה עוד רגע, אבל אני לא מסוגל להיות בלי זה. סורי. אז רואי, מה הטייק שלך על ריפוי? אני יודע שהוא עובד על לא מעט גברים. איך אתה רואה את זה?
אני רואה את זה בהמון פנים, אבל אחת הפנים שכשדיברת הייתי לפני התוכנית היה לקחת את זה מתוך, העליתי איזה פוסט לפני כמה ימים,
כן.
שבו אני נותן סיפור מקרה לגבר שחווה שפיכה מהירה, הגיע אליי למפגש אחד והגיע למפגש הבא עם שינוי קוונטי. ומה שקרה זה לקחתי את הכוח ושמתי בידיים שלו, וזה בגדול הטייק שלי במובן הזה בין ריפוי לטיפול, שבטיפול אנחנו משאירים איפשהו,
אוי מעולה,
אנחנו יכולים להשאיר, עלולים להשאיר את המקום, את מי שאנחנו מבינים אותו במקום של טף רופא שמטפל בבן אדם ובוא אני אקח לך את הבעיה,
כן.
ובריפוי אני לוקח את הרף שאנחנו נמצאים בו ואני עולה מעליו.
אוי, זה הבחנה מצוינת.
זה גורם לגבר עצמו בעצם לחקור באמת מאיפה נובעת הבעיה שלו, נכון?
זה גם לחקור וגם להיפגש איתה וגם לקבל אותה כמתנה. אני אומר לגברים, כל גבר שבא, והמון גברים מגיע להם מעניין של שפיכה מהירה.
כן.
הדבר הראשון שאני אומר להם בשיחה המקדימה, זה קיבלתם מתנה פה. כי כולם באים בדוקטור תפתור לי את הבעיה.
כדי
אומר, לא,
לסבר
לא, לא,
את האוזן, שפיכה מהירה נחשבת כמה זמן?
בהגדרה הסקסולוגית מתחת לשלוש דקות.
אוקיי.
אבל אם נשים את זה בהגדרה של שפיכה מוקדמת, אז נקרא לזה בכל מקום, בכל זמן שאני שופך יותר מהר ממה שהתכוונתי. כי בהגדרה הסקסולוגית 5 דקות זה לא שפיכה מהירה. וחמש דקות לרוב האנשים זה כאילו, רק התחלנו.
נכון.
מכל אנשים, אבל לא רק.
כן.
אוקיי.
כן, 5 דקות זה לא...
לא, ברור.
לא מגרד אפילו. כן.
בעצם, מה אתה, הדבר הראשון, הטיפ הראשון שאתה יכול לומר לגברים שמקשיבים עכשיו לתוכנית, שאולי יכולים להסתכל עליו פנימה ולהבין, אולי זה המקור שלי, מה היית מייעץ להם כטיפ ראשון ליישום מחר בבוקר?
האמת היא, קודם כל, בהכרה שאין לכם בעיה, יש לכם תופעה שבה הגוף שלכם אומר לכם, בואו תסתכל ותעשה דברים, תייצר תנועה, תלמד משהו, כדי לייצר תנועה חדשה בחיים שלך. שהתוצאה, אני אגיד, של המהלך הזה, או של ההתפתחות הזאת, היא הרבה מעבר ללקבל עוד כמה דקות במיטה. בשבילי, שפיכה מהירה הייתה אחת המתנות הכי גדולות שקיבלתי בחיים, כי זה לצאת אותי ללמוד לנשום, ולהרפות, ולהיכנס למיטה פחות מטרתי, ופחות הישגי, ויותר נוכח, והדבר הזה השליך על כמעט כל תחום בחיים שלי.
נכון. אני מבין בדיוק למה שאתה אומר, ומה היית אומר בעצם, הדבר הזה כל כך שכיח, אני מניח שזה קשור לרמות של סטרס שיש היום, להסחות דעת, לכל מיני מחשבות שאנשים נכנסים איתם, כל מיני מטרות שהם מציבים לעצמם שהם לא בהכרח המטרות שלהם. אז אתה אומר, דבר ראשון, להוריד דברים מהשולחן, זה הדבר ראשון שיעזור להם בעצם לבוא להיכנס לזה באופן נקי, להוריד, מה הם צריכים להוריד מהשולחן במקרה הזה?
להוריד ריצוי, להוריד את הצורך להוכיח את הגבריות שלהם דרך ההישגיות שלהם במיטה,
okay.
לבוא עם פגיעות, לפגוש את הכאב שלהם,
להביע את הצורך שלהם, את מה הם צריכים שם. הרבה גברים, כאילו, נשאלת מה אתם צריכים במקום הזה, והם מסתכלים רק על מה הם מספקים ואיך הם יוצאים משם, ואם אני הולך על הצד השני, אני מסתכל על מה אני מביא לכאן, איזה פגיעות אני מביא, איזה צורך. הצורך שלי להאט, לנשום, להסתכל בעיניים, לעצור, לצאת, ולהיות בשותפות בתוך הדבר הזה, ולא ממקום של אני בא לעשות משהו, ואת היא במעממות שלך ובסיפוק שלך, ואני צריך לייצר לך את זה, אלא ליצור איזושהי חוויה משותפת שאנחנו ביחד בדבר הזה.
אוקיי. יש בטח גם לא מעט דברים שאנשים יכולים לעשות, זאת אומרת, גברים יכולים לעשות בעינוג עצמי, אני מניח איזשהו תרגיל אולי שאתה יכול לתת להם.
האמת היא שיש המון, אני אגיד שיש שני ערוצים עיקריים כדי לקבל את הדבר הזה. אחד הוא דרך הגוף.
בוא נתחיל עם משהו שהוא קשור נגיד לנשימות. אני יודע שאני לפעמים מתרגל נשימות אפילו בפקקים. נשימות מאפשרות לשחרר קצת את רצפת האגן, ומתוך זה מאפשרות לכל מיני מערכות לעבוד בצורה תקינה יותר.
האמת שלגמרי, תלוי איזה נשימה, אבל בגדול, אם אני אתן טיפ, דבר אחד ללכת עליו, זה פשוט לשים לב של זה, לעצם זה שאני שם לב שאני נושם, אני לוקח את תשומת הלב שלי, אני מביא אותה לגוף ואני מוריד אותה מקומת המחשבות. זה כשלעצמו יכול להרגיע את מערכת העצבים ולתת לי להיות יכול. לתת להיות יותר נינוח במקום.
זה משהו שאפשר לתרגל אותו במשך כל היום. אתם יושבים מול המחשב, תתרגלו נשימה, אתם נוסעים בפקקים, תתרגלו נשימה.
כן, הייתי אומר, זה מעבר לתרגול, זה גם תרגול, אבל גם פשוט לנשום.
כן, תשומת לב זה שאתם מאשכרה נושמים, נושמים מספיק עמוק, נושמים מספיק מכל הלב, מה שנקרא.
אתה יודע, יש לנו, אני יודע שיש לנו פינה נורא קצרה, אבל אתה אמרת, אתה יודע את זה מעצמך. בא לך להגיד משפט על עצמך, על החוויה שלך שם?
אני לפני 3 שנים הייתי בסדנה שלך, ואחד הדברים שאמרת שם זה להוריד את האורגזמה מהשולחן.
להוריד את האורגזמה מהשולחן.
ואז כבר אני ומאיה היינו די בתוך החוויות שלנו, ולפעמים בחוויה כזאת שאתה בערב שלם של עינוג, שאתה מענג, 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 אתה אף פעם לא חושב על עצמך. וברגע מסוים זה כאילו חרה לי, אוקיי, איפה העונג שלי פה בתוך הדבר הזה? וברגע ששחררתי את זה מהשולחן, העונג שלי היה הרבה יותר גבוה.
וזה ריפוי.
כן.
ריפוי, נשים את זה בישועת השם כרף עין. זה דבר שיכול, הוא יכול לקרות ככה. לפעמים צריך לעבור הרבה דברים, אז דבר שקורה יכול לקרות מעכשיו לעכשיו. כמו המלווה הזה שסיפרתי עליו, מהסשן הראשון לשני הוא חזר ואמר, תקשיב, סרט אחר לגמרי, כל האחרים שפכתי מהר, ואז חזרתי הביתה, ודבר אחד שעשיתי, זה כשפכתי, אז להפסיק להשתבלל ולהתקרבן ולהיות בנוראיות של זה. ודבר שאין לבקש מהאישה שאיתי, אגיד לי, תקשיבי, אני צריך ברגע הזה שתהיה איתי. הוא אמר, הפעם הראשונה שהתחלתי להתכווץ לפני האורגזמה ויצרה, ובמקום אחרי זה לבכות ולהתבאס, היא שאלה אותי מה, הסתכלה על שבעיניים ושאלה אותי מה אני רוצה, מה אני צריך, הוא אמר, היו לי דמעות בעיניים. והיה נקודת מפנה, כהרף עין.
אני חייב לומר שברגע שגבר שופך לפני שהוא רוצה לשפוך, הוא בדרך כלל גם לא יגיע באמת לאורגזמה אמיתית.
יגיע לאורגזמה שם כמו שדיוויד ידע קורא לה לאפצ'י.
יפה.
אורגזמה קטנה שיש הרבה יותר...
וככל שאתם זה... משחררים את זה, נושמים מתוך זה ונמצאים בשיעות של, של הזיווג בעצם, אתם יכולים להגיע לאורגזמות הרבה יותר משמעותיות. וזאת, רק זאת צריכה להיות מטרה, עבורכם. לא אורך האקט אפילו. אני מדבר על יכולת באמת להרגיש...
אני אגיד אפילו לפני האורגזמה. הרבה הרבה לפני האורגזמה, היכולת שלי רגע להיות באינטימיות ולא להתעסק כל הזמן ולהתכווץ, בגמרתי, לא גמרתי, אני אגמור, לא אגמור. עצם זה שאני יכול לנשום ולהאט ולהיות באינטימיות וחיבור עם בן בת הזוג שלי, מתוך הדברים האלה הגיעו אורגזמות ומולטי אורגזמיות ומה שאני ארצה ללמוד. אבל הרבה לפני זה, גם בחיים וגם בסקס, פשוט היכולת, אבל לא היכולת, המוכנות שלי להיות בחיבור ובאינטימיות ובקרבה קודם כל לעצמי ולגוף שלי ולצרכים ולרצונות שלי, ואז בתוך המרחב הזה בינינו.
כן. טוב, צריך לסיים, זמננו תם.
תודה רבה על הזמנה, חמודים, איזה עבודת קודש שאתם עושים.
תודה. מוזיקה וחוזרים.
תודה רועי. ואנחנו חזרנו, תקשיבו חברים, זה הייתה אחת התוכניות שאני למדתי בה, משהו מאוד משמעותי בחוויה שלי. זה
היו פה כמה הבחנות מעולות בין טיפול לריפוי. למשל, מה שרועי אמר עכשיו, זה הפיל לי איזה סימון מאוד מאוד משמעותי, שבמובן הזה שטיפול זה סוג של להעניק את השליטה על מה מתרחש אצלי למישהו אחר, וריפוי זה משהו שאני לוקח אותו אליי, ולוקח עליו אחריות, ולוקח על זה בעלות, ולפעמים זה גם יכול לקרות כהרף עין. אנחנו חווינו כמה וכמה נקודות מפנה כאלה של ריפוי כהרף עין.
בכמויות.
וההבחנה של ריפוי הוא בעצם סוג של ה-holy ground, הטיפול הוא האמצעי, כל שלל הטיפולים למיניהם זה האמצעי.
זה האמצעי, זה הדרך,
ריפוי זה, אני יודע שהגעתי, זה have arrived, you know, פשוט יודעים.
אבל ברגע שאנשים מגיעים לשורש הבעיה שלהם, אמרתי, זה כבר 50% מהפתרון, כי הרבה מאוד פעמים שנופל לך הסימון, על מה הטריגר שלך, על מה לוחץ עלייך, על מה מלחיץ אותך, ואת יודעת לנהל את זה ולקחת על זה אחריות, אז את כבר לא מרגישה חסרת אונים, ואת כבר לא מרגישה את הצורך הזה של לקבל טיפול, לקבל תרופות, לקבל משהו. וברגע שאת שמה, זאת הדרך להחלמה, לריפוי אמיתי.
אני חושבת שיש פה נקודה עוד יותר מקדמית הזאת, המסוגלות הזאת להימצא בחוסר אונים. אפרופו חסרת אונים זה לא דבר רע, זה לא פגם, וזה לא כללה. חוסר המסוגלות של הרבה מאיתנו להסתכל לפעמים לעצמנו בלבן של העיניים ולחקור ולחפור ולהגיע באמת לאיזשהו מקור, זה כי אנחנו מפחדים ממה נגלה שם, וכי זה כואב לפעמים להתבונן לתוך המקומות האלה, ואנחנו מפחדים מכאב כי אנחנו לא יודעים כמה זמן זה ייקח ומתי הוא ייגמר, ומרגיש שאנחנו עכשיו כואבים לנצח, ואנחנו מרגישים פגומים, וכי הוסללנו לחשוב שהכל צריך להיות בסדר, ופגיעות נחשבת לחולשה. לא 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 לא, שורה תחתונה, המסוגלות,
אני רוצה לומר רק כמו שהמטופלים שהיו פה, זה השאיפה שלהם באמת להביא אתכם לריפוי, אז המטפלים שהיו פה, אז גם את וגם אני בקרוב, שאני...
כן, זאת השאיפה, בהחלט.
את הקליניקה כיועץ מיני, אז אנחנו, השאיפה שלנו זה להביא אנשים לריפוי, לא לטפל בהם כל הזמן. זאת אומרת, להראות להם את הדרך, למצוא את הדרך בתוך עצמם, ובסוף שהם יביאו את עצמם לריפוי.
השאיפה שלנו זה קודם כל לאפשר לאדם להרגיש שהוא בסדר גמור עם כל מה שהוא מרגיש, ושיש לו את המסוגלות להחזיק רגש, גם אם הרגש הזה לא נעים, כי ככל שאנחנו מתנגדים יותר למה שאנחנו מרגישים, ביחס ישר להתנגדות שלנו, ככה הרגש גדל. והפואנטה זה שאפשרי, אפשרי להחזיק רגש גם כשהוא לא נעים, אפשרי להציף משהו מתת מודע למודע, ועצם מודעות הופכת את הריפוי להרבה יותר פשוט, זה כבר חצי מהדרך. יש עוד המון המון להגיד על זה, אנחנו נמשיך את השיח על ריפוי בתוכנית הבאה.
מי שרוצה שנענה לו שאלות שבוע הבא, יכול לשלוח לנו בפייסבוק.
אני רוצה להגיד תודה ליוני קחטה, המאמן, הטכנאי שלנו על השידור, ולצח שמעון המפיק שלנו. לילה טוב.
לילה טוב, שבת שלום.
סוף שבוע קסום, תל אביב.